מאזינים למשפחה פודקאסט.
כשהרב ישועה ורחל התגוררו בשכונת שמואל הנביא בירושלים, השכונה הייתה חילונית כמעט לגמרי. שם נולד חיים, בנם החמישי מבין 10 ילדיהם. חיים למד במחזור הראשון של תלמוד תורה יקירי ירושלים, ובהמשך בתלמוד תורה סוכת דוד בירושלים. בישיבה קטנה הוא למד בישיבת בית שמעיה, ובישיבה גדולה בישיבת עטרת ישראל. עוד לפני שנכנס לכנסת, הספיק לכהן כמנכ״ל מוסדות הרב גרוסמן במגדל העמק, מנכ״ל תנועת ש"ס ומנכ״ל רשת החינוך בני יוסף. האורח שלנו בפודקאסט הזה הוא חבר הכנסת חיים ביטון.
כאחד האדם, ישראל מאיר משוחח עם נבחרי הציבור על החיים שמחוץ לכנסת.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט כאחד האדם, שיחות עם חברי הכנסת על הכל חוץ מהנושא אחד, חוץ מפוליטיקה. מקווה שנעמוד באתגר הזה בשיחה הקרובה. שלום לחבר הכנסת חיים ביטון.
שלום וברכה.
תראה, בעצם כל הפורמט הזה נועד כדי שנכיר את חברי הכנסת, ויחסית לחברי הכנסת החרדים, שנוהגים לומר שזה תפקיד לעד 120 כמעט, בש"ס כבר אי אפשר להגיד את זה, אתה אחד החדשים שבהם.
נכון, בפועל כן, למרות שלפני, בוא נגיד, לפני 8 שנים, עוד הייתי ברשימה.
איזה מקום?
הייתי במקום 8. לפני יגאל גואטה, לפני מלכיאלי, ואז ביקש ממני יושב ראש התנועה לנהל את רשת מעיין החינוך התורני, ופרשתי. וחזרתי בסבב, החזירו אותי בסבב האחרון, וכן, אני בפועל בכנסת בשנה האחרונה, חדש.
נכון, אבל בפוליטיקה בכלל לא חדש, כי גם תחומי העיסוק ובטח תחומי העניין, הם כמי שמנהל את רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, ועוד לפני כן פרויקטים גדולים של המפלגה, שנדבר עליהם כמובן, אתה נושם וחי את הפעילות הציבורית עוד הרבה לפני השנתיים, שלוש שאתה חק.
כמעט 10 שנים מנכ״ל התנועה מאז, ממש, עוד מעט 10 שנים, אז כן, אבל שונה, חק זה שונה, למרות שאני הסתובבתי בבניין הרבה שנים, בישיבות סיעה והכל במשך כמעט 10 שנים, עולם החקיותי, אני התפלאתי לדעת כמה הוא שונה, אבל עדיין, כן, צודק, זה פוליטיקה, ואנחנו חיים את ה... פוליטיקה שלא אמורים לדבר עליה.
כן. זהו, אז הדבר הכי לא פוליטי, אני אגיד מה הפתיע אותי בשיחה הזאת יותר מכל, שהייתי בטוח שאני מראיין את צעיר חברי הכנסת של ש"ס, אני מחמיא לך על החזות החיצונית.
שיער לבן, שיער לבן, אתה יודע.
הוא מספר לי פה עד שאנחנו מתחילים את ההקלטות, על הלידות של הנכדים, הנכדות, חטפתי שוק חיי, חשבתי שאני באיזושהי מתיחה. בן כמה אתה? אם אפשר לשאול, אתה רוצה לדלג לשאלה הבאה?
אתה יודע, בגיל שלנו עדיין מגלים את הגיל, כן. עוד מעט 45, כן.
אני שואל שאלה שהיא חופפת לפוליטיקה, והיא כן מעניינת אותי, כי היא חלק מהסיפור של חיים ביטון. איך הכרת את אריה דרעי?
או, היסטוריה. תראה, קודם כל...
שאלה על קשרי חברים, אני אומר לכם, זה לא קשור לפוליטיקה, כן.
לפני, אוקיי, לפני, אני מדבר על שנת 99-2000, אז הייתי עוזר סמנכ״ל אל המעיין. בתקופתו, התקופה של מנכ״ל למעיין היה אמרם כנפו, אחר כך היה סגן ראשיית אשדוד, אז הייתה תקופה אחרת, הייתה תקופה שעוד...
דבר על, אמרת, בשנת 2000?
לפני, לא, עוד לפני, בסיבוב הקודם של הרב אריה, שזה בעצם 98-99.
שנים הכי לוהטות מבחינת הדרעי.
נכון, 17 מנדטים, כן? בשנים של ה-17 מנדטים, אז הכרנו בעצם, אבל יותר חפיף אפשר לומר. הייתי עובד בתנועה, ובכל אופן גרתי בשכונת ארנוב, ומכירים את המשפחה קצת, אבל לא ברמה אישית, כן? אבל אחר כך, כשהוא חזר, לפני כמעט 10 שנים, אז הוא קרא לי, בגלל בוא ניקח את זה קצת לפני כן, שנים, כמה שנים לפני כן, הוא היה נופש עם משפחתו במגדל העמק, במוסדות אצל הרב גרוסמן, שכר כמו כל, היה שם תקופה שמזכירים, וזה היה כמו בית מלון כזה שהזכירו שם, ואז הוא הגיע לשם עם המשפחה שלו כל שנה, וככה נרקמו היחסים, עוד זה היה בתקופה שלפני שהוא חזר, ואחר כך, ביום שהוא חזר, כשהוא יצא מהבית של מרן, כשקברו את השלישייה המדוברת, אז הוא התקשר אליי ואומר לי, תגיע עכשיו ממגדל העמק, אז הייתי במגדל העמק.
קשר כבר לרב גרוסמן, תיפרד מחיים.
לא, זה היה אפור, אני געתי, ואז כשהוא אמר לי את מה שהוא אמר לי, בוא עכשיו, אז כמובן, אני הייתי אז עובד, הייתי מנכ״ל המוסדות של הרב גרוסמן, אז הייתי עובד אצל הרב גרוסמן כבר
הרבה שנים. כי בדרך אגב סוגריים שצריך לדבר עליהם כחלק בפני עצמו.
אז אמרתי לו, תשמע, אני לא אדם של עצמי, בסוף אני עובד אצל מישהו, אז הוא הרים טלפון לרב גרוסמן,
ניחשתי.
כן, ניחשתי.
עכשיו מהיכרות התקשורתית עם אריה דרעי, הוא צריך כבר לסגור לך את זה גם מאחורי הקלעים.
כן, סגר את מאחורי הקלעים ברגע, וזהו, אז עשיתי, ואז התחיל, אז התחלתי את מערכת הבחירות, הייתה מערכת הבחירות של השלישייה, אז ניהלתי אותה כבר, ואחר כך חזרתי למגדל העמק, אחר כך הוא קרא לי, אולי בהמשך נגיע לזה, הוא קרא לי
שהוא נהיה יור בלעדי.
לא, ממש כמה חודשים לאחר מכן, הוא קרא לי להיות מנכ"ל התנועה, ומאז בעצם, אתה יודע, זה כבר היסטוריה של כמעט 10 שנים.
טוב, הזכרת בסוף הדינמיקה של השיחה היא זאת שעושה סדר, הזכרת את העבודה עם הרב גרוסמן, שמעניין לדבר, אבל אם שאלתי אותך על הקשר עם אריה דרעי, אז איך הקשר כיום עם הרב גרוסמן?
קודם כל, הרב גרוסמן זה לא אדם שאתה יכול פעם להכיר אותו ואחר כך כבר לא. זה היכרות לתמיד.
אני חושב שהתשובה הזאת כל יהודי יענה, לא קשור רק למי שעבד איתו.
חד משמעית. אתה יודע, אני אגיד לך שזה אנקדוטה ש... אתה יודע, אני לא יודע איפה נרוץ עם השיחה הזאת, אבל ביום שהרב אריה דרעי התקשר אליי לבוא להיות מנכ״ל, אחרי שעברתי את מערכת הבחירות והגעתי בעצם וחזרתי למגדל העמק, זה היה כאילו סוג של המתנה או לא, אבל הוא התקשר אליי לומר לי שאני... שהוא רוצה שאני אבוא להיות מנכ״ל התנועה. יום ההילולה של אורחיים הקדוש זה היה, בטח נגיע לזה איפשהו בישות שלי, כחיים שעל שמו.
שמו של אורחיים.
כן. לא, אבל אני מזכיר את זה בגלל האנקדוטה, כי זה מעניין, כי מי שמכיר אותו יודע שהוא התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא להיות המנכ״ל, אז אמרתי לו, היה כל מיני, כשאמרתי לו, אוקיי, טוב, אני פה 13 שנה, בכל אופן, מנכ״ל התנועה, מנכ״ל רשת החינוך, אוף, כמה... אתה יודע, אני בסבב, מנכ״ל...
כמה מנכ״ל? מנכ״ל עוד איתך מיוסר סמנכ״ל רשת מעין החינוך בשנות ה-2000, שעשיתי חשוב שהיית בן 23, סחטן.
כן, לא, זה... אז אחר כך, בעצם זה הייתי מנכ״ל ממגדלור, כן? ואמרתי לו, טוב, חודש, אתה יודע, אני אתארגן, נבוא.
יפה.
אז הוא אומר לי, או היום או אף פעם לא. מי שמכיר אותו זה כך. אתה יודע, זה היה כמו איזשהו רעם ביום בהיר, אז התקשרתי לרב גרוסמן, סיימתי את אותה שיחה, התקשרתי לרב גרוסמן, אמרתי לו, הרב, אני צריך לבוא לדבר איתך. הוא אומר, אני בדרך לירושלים, אמרתי לו, תחכה לי רגע, אני מגיע אליך לבית. נכנסתי לבית שלו, ואז אמרתי לו, הרב, אני נמצא פה כבר 13 שנה, והסיטואציה היא כזאת וכזאת, והרב אריה דרעי התקשר אליי, וביקש ממני לבוא להיות מנכ״ל התנועה, אז הוא בהתחלה ככה, היה רגעים של איך מהר, אולי כמו ניקח קצת זמן, לא משנה, אבל בסוף, אחרי זה שיחה, לא משנה שמה היה הנוסח שבה, הוא אומר לי, חיימקה תעמוד. עמדתי, ושמתי ידיים שלו על הראש, הוא אומר לי, אתה תמיד תהיה מגדלור, הולך תעבוד בשביל מגדלור במקומות אחרים.
ועל הדרך גם קיבלנו את זה שהרב גרוסמן קורא לחבר הכנסת חיים ביטון, ותנו לי לנחש עד היום. חיימקה, אם ישאלו אתכם, האם יש חבר כנסת בשס שקוראים לו חיימקה, תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה, אתה רואה מה טוב בפודקאסט הזה, איפה היית מוציא את זה?
אבל כן, הרב גרוסמן זה, שבעצם אנחנו מדברים עליו כרגע, זה אדם, אתה יודע מה, אמרתי אדם ואני כמעט חוזר בי, זה סוג של מלאך, של אדם שאני חושב שהעוצמה הגדולה שבו, אם מתייחסים אליו ברמה האישית, זה דווקא העיסוק שלו בהגדרה של מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מה שמעניין אותו זה רק לטפל בילדי ישראל בתחתית החבית. זה אחד הדברים שנטמעו בי ממש בשורשיי, וזה גם הוביל אותי לאורך כל השנים, גם אחר כך שנתבקשתי על ידי יושב ראש התנועה לנהל את רשת מעיין החינוך התורנית, אז כמה שכבר חשבתי שסיימתי עם החינוך, והייתי כבר 13 שנה בחינוך, ואתה יודע, שדה החינוך הוא חוזר על עצמו כזה, בכל מיני שעות, שינשיני, מי שמבין, זה עולם שלם, אז כבר חשבתי שאני לא חוזר לשם, אבל זה, זה, זה דפק בי, כאילו עוד פעם, לטפל בילדי ישראל, שהוא החדיר בי. וכשאתה רואה בן אדם שכל חייו, יומם ולילה, זה מה שמעניין אותו, וכמה הוא דואג לזה, וכמה לא אכפת לו מעצמו, וכמה הוא לא אוכל בשביל זה, אז אני חושב שהיה לי את הזכות, באמת, זכות גדולה, להיות לידו 13 שנה, ואני מקווה, מקווה מאוד שזה באמת חדר בי מספיק, כדי להיות שליח ציבור, עד כמה שאפשר, למען גם ילדי ישראל. זו נקודה חשובה בחיי.
יפה, ובאותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, אתה בעצם מתגורר במגדל העמק.
כן, כשעברתי אז למגדל העמק, עברתי לגור, בניתי שם בית, ואחר כך עזבנו, אתה יודע.
אז בוא נלך רגע להתחלה. נולדת, איפה?
נולדתי בשמואל הנביא בירושלים. אז היו מגדירים את זה בהגדרה, לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט, אבל קראו לזה שמואל
גינזבורג. או אין פוליטיקלי קורקט, כן. פודקאסט.
אז זה נקרא...
חיים כזה לא פוליטיקלי קורקט, כבר אומר לך.
זה, יעני, קראו לזה בלשון העם שמואל גנבים. למה? כי זה היה ממש מאורת סמים. אנחנו גרנו כשכונה, בבית חרדי, בתוך שכונה שאני זוכר את השכן שלי, למרות שעזבנו שם שהייתי בגיל 5, אני זוכר את השכנים המסוממים שלי ואת הפחד לעבור במדרגות.
מדהים, שאני כאילו כבר מכיר את, מדברים על מפת ההתחרדות של ירושלים, שמואל הנביא זה כבר כאילו מסומן מזמן.
זה היה ממש ככה, ואפילו הרבה יותר מזה, היה ממש מפחיד להיות שמה. אני זוכר את עצמי בתור ילד חוזר מהגן, מהתלמוד תורה, ורץ מהר הביתה שלא יתפוס אותי איזה מסומם, או משהו כזה, וכן, זה יפה מאוד לראות היום את שמואל הנביא, אבל שם נולדתי. אני זוכר גם שנולדתי וגדלתי בתוך הבית, כי לא היית יכול לצאת החוצה. וזהו, בגיל 5 עברנו לשכונת ארנוף. אז שכונת ארנוף הייתה...
רגע, מה ההורים עושים לאורך ימים ושנים? עשו כל השנים.
אבא שלי אברך מאז שאני זוכר אותו ועד רגע זה, יושב בחווה דעת כל היום וכל הלילה ולומד. איש קדוש אמיתי, מי שמכיר אותו, לא מתעניין בכלום, לא פוליטיקה ולא שום דבר חוץ מלימוד תורה, לימוד תורה, לימוד תורה. הוא הגיע ממרוקו, עבר דרך אנגליה, אתה יודע, זה קור היתוך מאוד מאוד מעניין, שאני מכיר שכבת אוכלוסייה של אנשים שנהיו כמו, שגדלו בשניידר באנגליה, מי שמכיר את הקור היתוך הזה של, שבגיל 12-13 שלחו אותם לאנגליה, וזהו, מאז אני קודש קודשים מבחינתי, כן, אבא שלי, אמא שלי לאורך כל השנים, חוץ מתקופה מסוימת שהיא הייתה מנהלת בית ספר, אבל רוב הזמן, כמה שאני זוכר אותה, אם בית, עקרת בית, מגדלת 10 ילדים, בצורה מושלמת ביותר, אתה יודע, בית אברכי.
מבין העשרה
יפה. אני מספר 5, פיטה, איך שאומרים. אבל גדלו, שיהיה ברור, אני לא יודע, אולי זה המקום לומר, גדלתי בכל אופן, שאני אומר גדלנו בשכונת ארנוף, זה הייתה דירה, ועד היום דירה של עמידר, של פרזות, מי שמבין מה זה דיור ציבורי, עד ההורים, ההורים שלי בדיור ציבורי, במקרה אז ארנוף הייתה שכונה חדשה, אחר כך המחירים האמירו והכל, אבל גדלנו בבית שלא חסר כלום ולא חסר אהבה, אבל אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה, גדלנו בתוך הקור היתוך הזה, של ילדים ירושלמים או לא ירושלמים שלא לא חוו את הרווחות או את, את מה שיש היום. אתה יודע, דני או יוגורט, לא יודע, ממלא את המילה יוגורט, או שמנת פעם בשבוע, והרבה טיולים שלא יכלנו ללכת כי לא היה כסף להורים. לא באתי להתבחן חס וחלילה, אני רק אומר איפה גדלנו, ברוך השם, הקור היתוך הזה. אני חושב שאנחנו משפחה, כל 10 אחים ואחיות, בלי עין הרע, אבל כן, זה היה אנשים...
יש עוד אחים שהם בעשייה הציבורית? חברי כנסת, אני יודע שאין.
ממש פוליטיקה לא, אבל יש לי... יש לי...
לא פוליטיקה, אתה עדיין מזוהה כמישהו של מערכת החינוך במקרו,
כן, ברמה אז, כזאת. אז כן, יש לי אח מלמד כבר, אני חושב, המון המון שנים, אחי הבכור, יש לי אחות שהיא סגנית מנהלת בית ספר, יש לי אחות במשרד החינוך 35 שנה, שקשורה לעולם הישיבות, כן, משהו כזה, ובעיקרון, ויש לי אחים מברכים, יש כאילו, אתה יודע, איזשהו, הייתי קורא לזה, קור ההיתוך יצר ממש בתוך המגזר החרדי, היה לי גם אחים נושרים, שגם זה משהו שחיבר אותי, יש לי עוד אחות אחת היום, שהיא בכלל בחוץ לארץ, שהיא גם כן עזבה את הדת.
ואיך הקשר?
אתה יודע, המשפחה, הקשר איתה חלש, אבל משאר האחים אנחנו משפחה מאוד מאוד מגובשת, ממש ברמה של פגישה חודשית וכזה, עד שכך הייתי גם תקופה במגדל העמק, אבל המשפחה מאוד מאוד חמה, מאוד מאוד אוהבת ומחזקת, ולא, אבל יש ממש בתוך הפוליטיקה, רק אני נפלתי לשם בהגדרה, כן.
אז מגיל 5 אתה עוזב את שכונת שמואל הנביא החילונית, ועובר לארנוף, ואגב, בארנוף יש באותה תקופה הרב עובדיה נמצא
לא,
שם?
לא,
עוד לא.
לא, זו הייתה שכונה שבהתחלה עוד היו בחילונים, שתדע, שאני זוכר את התושבים החילונים, ואיך בצורה קלאסית או לא קלאסית, עדינה, לאט לאט שחררו אותם, הסבירו להם שזה יצא כאן שכונה חרדית, ולאט לאט איך היא מתחרדת, עם השנים היא נהייתה חוצניקית, זה דורות אחרים. הדור שאני גדלתי בו, היה דור ששכונה ממש מתפתחת, עוד כבישים לא היו מרובדים, ואני זוכר שבעיקר גדלנו בבניינים, שהיה שם איזה 20 בניינים, אני לשכח את זה, של קבלן שקראו לו סניה, כשפשט רגל, אז היו איזה 20 בניינים שעבדו, עמדו הרבה הרבה שנים, ככה, וזה היה המשחקים שלנו, שם גדלנו בתוך זה, אבל מעבר לזה, השכונה התפתחה שונה ממה שחשבו. אם מדברים על זה בנושא של ההתפתחות שלה, אז אני חושב שאחד הדברים המדהימים שלראה, כאילו שקרה שם, זה שאני זוכר את עצמי בתקופה מסוימת בחיי, שיבה קטנה, שהייתי בשיבה קטנה, שכמעט כל הבחורים ששם, אני לא אוהב את המילה, התקלקלו, אתה יודע, הייתי כמעט, אפשר לומר, אחד היחידים בבית הכנסת.
אותו גיל.
כן. וכן, כולל אח שלי, כולל חלק מהמערכת, אני זוכר ממש את המלחמה, שכונת ארנוף, אתה יודע, קראו לה שכונה חרדית, וזה אחד האתגרים, אחד השפשופים שאני עברתי בחיים שלי, ושוב, ללמוד את החיים מהצד המשפשף שלהם, בעיניי שכונת ארנוף היא אחרת מאיך שהיא נראית היום, אני שמח לראות את היום שהיא כבר יותר טובה, אולי בגלל שהתבגרו האוכלוסייה.
אנחנו יושבים פה בעיתון משפחה שהוא נמצא בדיוק על הציר של כנפי נשרים, אז הזכרת את התקופה שבקושי היה כבישים, לפי מה שאנחנו רואים מהחלון, בשעות מסוימות אתם יכולים להתגעגע ל...
אתה יודע, פה למטה הייתה פרה, ממש, על הבניין הזה יושב על מקום, שבכניסה שכונת ארנוף הייתה פרה, שהיו הולכים לקנות מהם חלב, מהבן אדם שהיה פה למטה, כן, אז.
אוקיי, לא, בשעות אחר הצהריים, אנחנו מקליטים היום פה, בשעות הצהריים מוקדמת, אתה מוזמן לראות איך נראות הדרכים לארנוף.
הייתי פה, כמנכ"ל הרשת, הייתי פה 6 שנים בבניין ליד, זה באמת אחד, עכשיו זה עוד יותר גרוע, אבל לבוא לכאן זה באמת...
ואיפה למדת? בתלמוד תורה, בעצם בשנות התלמוד תורה אתה כבר ילד בשכונת ארנוף.
כן, אבל עדיין למדתי בתלמוד תורה סוכת דוד, שהיא הייתה בהתחלה בדוד ילין, ואחר כך עבר לשטראוס.
של הרב?
של הרב בצרי, זכרונו לברכה. זה היה קור היתוך ירושלמי אז בתקופתו, זה לא כל מה ששם, היה אז 4-5
תלמוד התורה. תגיד, היום סוכת דוד שייך לרשת החינוך שאתה ניהלת?
מעניין, חלק מנה, אז אני אגיד לך, היא עצמה לא מה שבירושלים, אבל הסניף שלה, יש לה סניף בבית שמש, יש סניף שנפתח עכשיו באחי סמך, וכשנפתח באחי סמך, היה לי את הזכות להתחיל את התהליך באמצע הזאת, אבל שסוכת דוד באחי סמך, זה ברשת החינוך התורנית, אפשר לעצמי שגם, שעם הזמן גם כאן ייכנסו, אבל כן, זה היה, אתה יודע מה, שאלת שאלה מעניינת, נגעת בפוינט רציני, היה לי מאוד חשוב שהם ייכנסו.
סגור מעגל.
סגור מעגל, וזה קרה, כן, הבן של הרב בצרי שמנהל היום שם, היה לנו חוויה מאוד מעניינת שהוא נכנס אליי לחדר בפעם הראשונה. אבל אתה יודע, אני גם עד כיתה א' למדתי בקרי ירושלים, אני השכבה פותחת את קרי ירושלים.
בתלמוד תורה היה קרי ירושלים?
זה היה גן וכיתה א', באמצע כיתה א' עברתי לסוכת דוד, אבל אני הייתי השכבה פותחת, אני הייתי הכיתה ש...
מחזור ראשון של...
מחזור ראשון של קרי ירושלים.
ישיבות קרי ירושלים שאנחנו מכירים גם לא היו קיימות אז?
היו, לפני, הם היו לפני.
התלמוד תורה נפתח אחרי...
כן, ואחרי זה עברתי משם לישיבת בית שמעיה בבני ברק.
למה לנסוע עד בני ברק?
למה? כי אחי שמעליי הלך לשם. אתה רוצה לשמוע סקופ מעניין? הלכתי למבחנים לישיבות, ואחת הישיבות שנבחנתי הייתה ישיבת כל תורה. התקבלתי לשם, אבל מאוד רציתי להגיע ללמוד אחד שאחי שמעליי, שחיכיתי לו, למדתי בתלמוד תורה, ואז כשהגענו לכיתה ח' אני בהפרש שנתיים ממנו, הוא הלך לישיבה, ואני הייתי כל כך כרוך אחריו, שפשוט... חיכיתי לרגע שאני הולך לשם, לא עזר לאף אחד שום דבר, ופשוט הלכתי לשם. מה שמעניין זה...
אני מכיר את השיקול, אני שמיני מבין 11 אחים, ותמיד מקסימום הדילמה הייתה להיות כמו האח הזה, או כמו האח אחר. לא חשבתי על משהו מחוץ ל...
אתה יודע, אבל הדבר העצוב שבסיפור הזה, אחי שמעליי, היה שם כבר שנתיים בעצם, זה היה שנה שלישית שלו, הוא היה באמת עילוי רציני. רק כמה חודשים אחרי שבאתי, הוא פרש, הוא עזב את הדת. וזה אחד הדברים שעיצבו את חיי כנראה, כפי שאמרתי לך, היה לי אח שלי שמעליי, ואחותי שמתחתיי. כך קרה, היום ברוך השם, חזר בגדול, נקרא לזה כך, אבל זה היה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי זה משהו
ש... זה פה גם סיפור בעצם שהוא מישהו שהוא לא רק אח שלי, אלא גם מודל לחיקוי בעיניי.
ופתאום, אתה יודע, עד שבאתי, הוא ברח לי, כאילו זה איזשהו סתירה שקיבלתי, וגם, לא רק זה, גם מה שקרה, איך שזה קרה, ואתה יודע, בחוויה שלי כל השנים בחינוך, למדתי, ועמדתי על כך, למה הוא הגיע למצב הזה, ומה קרה לו, כדי לדעת אחר כך לעשות מאמצים כבירים, שזה לא יקרה לאחרים. אבל זה סיפור של צוות, אתה יודע, של בעיית צוות, חס וחלילה לא רוצה לדבר, שלא יזהו על איזה מישהו ספציפי שהיה, אבל בעיית, יש סיפור קלאסי של צוות, מישהו בצוות, שלקח בחור, שהיה עילוי רציני. הרם שלו, קראו לו הרב רוחלין, שהיה גם עילוי מאוד רציני, אני זוכר את הבחיות שלו שהוא עזב, עוד שניתי בישיבה, אבל כן, כך זה קרה, ואז הייתי שם 3 שנים, ומשם עברתי לישיבת עטרת ישראל, של הראשי והרב בוך אזרחי. זהו, חיי ולימודיי.
איך הקשר עם הרב אזרחי היום?
תראה, המציאות של החיים...
אני חושב אם יש עוד חברי כנסת שהם בוגרי ישיבת עטרת ישראל, אתה יודע, נראה לי שאתה... בזיכרון מהיר לא...
לא נראה לי שמישהו...
לא, כי אחת הישיבות הוותיקות והמוכרות, וכן, שאמורה להוציא חברי כנסת.
כן, קודם כל יש קשר, אפילו הודעה מרבי ציון אזרחי מלפני, אתמול אני חושב, הקשר נוצר, אתה יודע, מתחתנים, יש את הקשר של מגיעים לכל מיני כנסים, וכל מיני דברים שכאלה, וגם לפעמים היה איזושהי בעיה כאן בשכונת הרנוף, איזה מבנה שהם היו צריכים לבנות, והיה שם איזה ציר עבודה, אבל החלק המעניין זה שלפני כמה שנים, אני לא זוכר את השנה המדויקת, כשהייתי מנכ״ל מגדלור, אז עשו את הקמפ של
בני תורה.
בני תורה, ואצלי במגדל העמק, אצלי כמנכ״ל, אז זה כבר היה חוויה עם כל החברים, מזוז וכל החבר'ה שמנהלים את הקמפים, שם זה כבר היה, אתה יודע, איזשהו, כשאתה הולך למגדל העמק, זה מתרחק כאילו מכל האזור.
אנחנו צריכים לעשות פודקאסט רק על המעגלים בחייך שנסגרו, על סוכת דוד והכי שמח שעוברת לרשת החינוך, על עטרת ישראל שסוגרת קמפ ב...
העולם גלגלים,
כן.
העולם גלגלים, חד משמעית.
תן לנו איזה זיכרון מהרב אזרחי, אני מאתגר אותך. משהו שאנחנו לא מכירים. הוא דמות כל כך ססגונית בעולם הישיבות, ומוכרת, ו...
כן, תראה... לא רק שהיא מוכרת, אני לא יודע
מה... היא נשארה כמו פעם, בעצם כאילו.
כן, זה מדהים לראות שהוא מתבגר, ועם השנים אני, אתה יודע, לפעמים...
חדות, אז זה נשאר בדיוק כמו...
אני זוכר בפטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז היה, אני חושב שבשבעה, אני חושב שבשבעה שעשינו אותה בצומת מרן, היה ממש 150 אלף איש, היה שם אירוע ממש ממש גדול, והוא היה שם. אני מקווה שאני זוכר טוב.
אתה זוכר נכון, אני גם זוכר משהו כזה, כן.
ואתה יודע, כאחד, אתה יודע, זכיתי לנהל את הדבר הזה, אז אני זוכר אותו נכנס ומסתכל עליי ככה, עכשיו, המשמש כזה, אתה יודע, תמיד, חיים, כן? אז זה משהו שעושה לך את זה, מדי מסוימת, אבל יש לו משהו שהוא מסתכל עליך באישי, משהו מדבר והעוצמות שלו, וזה, אתה יודע, אי אפשר לחדש. מישהו יודע, אתה רושי וזה משהו אחר. אבל שהוא מסתכל עליך בעיניים, אתה יודע, ממרום גילו ועוצמתו, יש בו איזה משהו כזה שכאילו אומר לך, אתה גם משלי, סוג כזה של...
משהו מאוד אישי.
אני חושב שזה החלק המעניין, החלק האישי, ההסתכלות האישית שלו, שהיה בי בכל אופן, אז זה החלק שהכי חזק שלי אצלו.
כן, היה לי במעבר אחד, בתוך אותה דמות, היה לי חבר בוגר הישיבה של עטרת שחלה ולצערנו נפטר מהמחלה, הוא התגורר בפתח תקווה, ורבוך מאוד חזרחי, הגיע לפתח תקווה, וביקש לעלות לבקר אותו. עכשיו, אני אומר לך שלא היה להם קשר אישי, מי יודע מה, יותר מקשר ממוצע של תלמיד בישיבה וראש ישיבה. והוא סיפר לי אחרי זה, החבר סיפר לי אחרי זה שהוא כל כך הופתע במהלך השיחה, רבו רוחק נכנס אליו הביתה, תנין מה המצב, שמע קצת פרטים על התיק הרפואי, שאל איך מסתדרים. הוא היה בטוח שהוא גם זוכה לביקור ממנו, ובטח הולך לקבל איזשהו שמוס, איזה... בסוף זה נשאר כל כך כזה, ביקור חברי כזה. ומסתדר, ועם זה, ומתיישב איתו, וזהו, ביקור של סבא, בסדר? סליחה שאני מוריד את זה, מעלה את זה יותר נכון במקרה הזה. אותו כתלמיד שלמד אצלו בישיבה, זה כל כך הפתיע, ואתה מספר על המקום הזה גם, זה... נזכרתי בזה. הזכרת את הרב עובדיה, היה לך קשר אישי איתו במרוצת השנים?
קודם כל גדלתי בשכונת הרנוף. כשאתה גדל בשכונת הרנוף,
רגע, אמרת, קודם כשהגעת עוד לא,
הוא הגיע אחרי. הוא לא היה, אבל גדלתי, בסוף
גדלתי. זה מעניין, כילד, כשהרב עובדיה מגיע להרנוף, זה וואו?
כן.
כן? איפה הוא התגורר לפני?
אני אגיד לך, הוא גר בקין ג'ורג' אני חושב, אבל לא זוכר במדויק, אבל נראה לי קין ג'ורג'.
אחרי הרבנות הראשית לישראל בעצם?
הרבנות לישראל, כן. אני אגיד לך, שאני בגיל היותר צעיר, מי שהתחיל, מי שהיה ראשון, הרב דוד יוסף, רבה של שכונת ארנוף, הוא פתח בית כנסת ברחוב שלנו.
הוא גר בארנוף לפני אבא שלו?
כן, ודאי. הוא היה רבה של ארנוף עוד לפני כן.
אני צעיר שכמוני, אתה יודע, אני באמת צעיר, אתה רק נראה צעיר.
אז הבית כנסת יחווה דעת הגדול, המוכר היום, היה בווילה, שהיא בצומת שאולזון מישקלוב, שזה הרחוב שבו גדלתי. שם זה התחיל, באיזה שתי קומות כאלה, ושם זה התחיל. ואז אני זוכר אפילו את מרן מגיע לשם. אפילו, אם אני לא טועה, גם באיזה... אתה יודע, אני מדבר על זה עכשיו, הוא היה סנדק שלי.
הרב עובדיה?
כן, עובדיה היה סנדק שלי, אז אני זוכר עכשיו את של אח שלי, שגם שזה היה בחוודה, שאח שלי, הוא היה שם סנדק. אז כמובן שהחיים שלי שזורים בתוך רגעים בסביבתו, במיוחד אחר כך שנפתח, שבית המדרש הגדול של חוודה נפתח, אז היה שם את השיעור השבועי, והיה שם, המשרדים שלו היו שם, הכל היה שם.
זה המקום שבו אבא שלך יושב ולומד.
נכון, עד היום יושב ולומד, כן.
אבל אני מחזיק ראש.
כן, ואתה יודע, אנחנו גדלנו בבית שבהתחלה כל ההלכות היו על פי הרב בן ציון אבא שאול. כאילו, אתה יודע, מרן הרב עובדיה עבר איזשהם שלבים, עד שנוצר מצב, כי הוא היה בתפיסת העולם כוח הדהתרה. אז אבא שלי שבא מבית, כאילו מחיים מאוד מאוד קשוחים, אז אנחנו זכרנו שהקלות של הרב עובדיה בהתחלה לא התקבלו. היום, כאילו אחר כך, לא היום, הרבה שנים, לפני המון שנים, אז הכל השתנה, אבל זה היה חלק מזה שהרב עובדיה יוסף, שהיה אז בהתחלה הרב הראשי לישראל, אתה יודע, זה משהו קצת יותר, כאילו נתפס טיפה יותר באזור
להמון העם, לא
להמון העם, ואז בעצם יצאו כל הספרים וחזון עובדיה וכל הדברים הללו, אז כמובן שהוא נפך להיות מה שכולם מכירים היום. אבל העוצמה שלו היא שזורה בתקופת החיים, שמבחינתי הנקודה, אני חושב, הכי שהייתי לידו הכי הרבה זמן, זה דווקא לקראת סוף חייו. כשהיה את ה... אני כבר הייתי בתוך המערכת של שס, בסיבוב האחרון, ואז עבדנו על הנושא של בחירה של הרב יצחק יוסף בדל אורך ימים טובים וארוכים לרבנות הראשית, ואז היה שם...
זה בדיוק לפני עשור.
נכון, ממש בזמן, זה היה התחלה, בדיוק שחזר, בדיוק מה שסיפרתי שחזרנו לכאן, ואז חלק מהמשימה הייתה, מרן כבר היה לא מרגיש טוב כל כך, אבל הביאו אליו את כל ה...
גוף הבוחר.
גוף הבוחר, ראשי הערים, זה היה ממש כזה.
רק נזכיר למי שלא יודע, בקונסטלציה הפוליטית שהייתה, זה היה חסר סיכוי לחלוטין. מדובר על ממשלת בנט לפיד ב-2013.
ממש ככה.
אין שום סיכוי ששס והחרדים...
ינצחו. היינו שם במלון איפה שהיה את
הבחירות. זה לא רק מבחינה מספרית, גם הדגל של הממשלה הזו למנות רבנים ראשיים.
נכון, והייתה שם מלחמה, בוא נקרא ככה, לא נזכיר אותה, כי אין צורך להזכיר היום, אבל זה היה לא פשוט. אני זוכר את הרגעים של הניצחון, הייתי שם במלון בתור המערכת כשהייתה אז.
נובטל, אם אני לא טועה?
לא, אני חושב
עץ הזית שם, כן.
עץ הזית, הם היו בקומה למטה, וכל הסיפור הזה חוזר לי עכשיו. אז אני זוכר למה זה היה כל כך חשוב, נתפס לי כחשוב, תמיד זה חשוב, ודאי שזה חשוב, אבל ראיתי את מרן יושב ובוחר בפני ראשי הערים, בפני כל מיני חבר'ה, לא רוצה להגיד כרגע, מוועד הבוחר שיד הגורל שמה אותם שם, ופתאום הם נהיו כאלה שבאים למרן, והוא בוחר להם, ומסביר להם כמה זה חשוב לו, לא חסך לי לבן שלו, כמה זה חשוב לו שהרבנות תהיה בידיים של מישהו, אתה יודע, עכשיו אפשר להבין את זה היום, כשרואים, היום שרואים בפרספקטיבה של 10 שנים קדימה, אתה פתאום מבין מה זה העוצמה הזאת, הרב יצחק יוסף היום והעוצמה שלו היום, אתה מבין על מה הוא נלחם, ומה יכול להיות חס וחלילה, אתה יודע, לא נכנס כרגע לשמות, אבל היה יכול להיות אחרת. אז הייתי לידו ממש הרבה שעות, וזכיתי גם אחרי שבאנו מהמלון, באנו אליו הביתה, הרב אריה היה אצלו, וזה היה ממש מדהים לראות כמה הוא היה מרוגש, כמובן שהוא חזר לספרה והכל, אבל הרגעים של ה... התרגשות שלו, זה הכי...
היית בבית של הרב עובדיה שמבשרים לו שבעצם הרב יצחק יוסף נבחר?
לא, באותו רגע לא הייתי, כי אני הייתי במלון, ורבי אריה היה איתו, ואז נסענו, הגענו לשם, כל הצוות שהיה אחראי, וראינו את כל הרגעים האלה, אחר כך היה כינוס וכו', אז היה מאוד מרגש. זהו, החלק אחריו זה, אתה יודע, כבר ללכת אחרי המיטה שלו, זה כאילו היה...
יש לך חלק משמעותי גם בסידור הלוויה של הרב עובדיה, אם אני לא טועה?
כן, אני... אפשר לומר שניהלתי אותה, היינו בבית החולים, ואז היה את, ה, אתה יודע, את הפסקול שכולם מכירים, שמנהל בית החולים מעדכן על פטירתו, רבי יריה קרא לי.
לבגב, כולנו צפינו בזה עשרות פעמים.
נכון.
מנהל בית החולים לא מדמיין שהוא מודיע הודעה כל כך דרמטית, הוא כזה מרים את הראש מהאמצע לשנייה, יש שם איזה שבריר שנייה, שמה, עד כדי כך, כאילו לא, הוא לא חושב שהוא הולך להפיל את השמיים, הרי בשפה הרפואית, כן. מדובר בחולה, או, שהוא לא, כבר
אני
מבוגר.
אני חייב לומר שהרגשנו, היה את התחושה שהוא הרגיש שהוא אומר משהו דרמטי, אולי לא ברמה.
יש שם איזה שבריר שנייה שאני כן. כל פעם כאילו, טכנית. הוא לא קולט, הוא, כן. הוא לא דמיין שעד כדי כך הוא מפיל את השמיים על ה...
אז זכיתי להיות שם בזמן הזה, זה זמן מעצב, זה נקודת זמן בחיים מעצבת, ומיד לאחר
מכן...
לא, לא הייתי בתוך החדר, הייתי בחוץ, ואחר כך כשהם יצאו, והיה אז... אחרי זה דיבר, רבי ירי דיבר בעצמו למיקרופונים, וממש דקה אחר כך הוא קרא לי הצידה, ואמר לי, הלוויה, היה איזה דיון ככה מהיר, והלוויה תהיה בשעה 2, אני זוכר, ואז נסיע אותך ל-4.
במאורעות שהציבור חווה מאז, לא היה סיכוי שהיום היו מיישרים כזה דבר.
חד משמעית, אבל אתה יודע, לא היה בדיוק אפשרויות.
לא, לא באותו יום.
ישר היינו רגילים כבר בנושא של כינוסים, עשינו אז... הייתי אחראי כמנכ״ל תנועה על הרבה מאוד כינוסים.
אתה מדבר על האירוע הציבורי הכי גדול בתולדות מדינת ישראל.
לא ידענו אז באותו רגע.
לא ידעת?
שזה יהיה הכי גדול בתולדות מדינת ישראל. אתה יודע, אתה לא חושב על זה. יש לך כרגע לנהל משהו, זה לא פשוט. משטרה והכל מסביב וסגירות כבישים, הכל תוך שנייה ובמה ניידת וכל הדברים האלה ממש. אז כולם הלכו, לא יודע, אני הלכתי ישר לפורת יוסף, ומשם זכיתי אחד הרגעים הכי מרתיטים של זה, שזכיתי להיות בפנים בחדר, איפה שישבו כל הבנים, בתוך ישיבת פורת יוסף, ואחר כך זכיתי להרים אותו. אתה יודע, יש עדיין סרטון שרבי ירי ואני ועוד כמה אנשים זכו להרים את המיטה שלו, זה רגעים שחרטו לי לתמיד, כמובן אחר כך כל הלוויה כולה וכולי, בסוף אתה יודע, יש כאלה שאמרו שמרן אחרי פטירתו הוא יותר גדול מאשר לפני כן, אני חושב שזה, אם רואים את ההלוויה עצמה, אני זוכר שכל רגע ורגע, אני זוכר את עצמי אחרי ההלוויה, כולם נעלמו ואני התחלתי, הלכתי ברחובות ירושלים, תשמע, הלכתי ברחובות ירושלים עם עצמי ולא יודע מה לעשות עם עצמי. כאילו, לא ידעתי איך אני מתמודד עם הסיטואציה, אתה יודע, היית בסטרס שהכל יתנהל כמו שצריך וששום דבר חס וחלילה לא יקרוס, ואתה מבין שיש פה המון סייעתא דשמיא, כי בלתי אפשרי להעביר דבר כזה, אף אחד לא יכול לנהל בצורה כזאת, בזמן קצר כזה, וגם לא בזמן קצר. כזה, אבל זכותו של מרן הייתה שם, אבל אתה יודע, אני זוכר את עצמי ככה, חפש את עצמי עד שלא הצלחתי לרדם באותו לילה, אבל זה חוויה שאתה יודע, עיצבה אותי כנראה עוד לשנים קדימה, וזכיתי, אתה יודע, להיות, אני מרגיש שלוחו, לא פעם ולא פעמיים ללכת על קברו, ולהרגיש את היכולת להגיד, מבקש את העזרה שלך שנוכל, שאני באישי, ברמה אישית כמובן, אני בורג אחד במערכת, אבל שאני אצליח ללכת בתהליך הזה כמו שצריך, זו זכות גדולה בעיניי בכל אופן.
מה יכול להיות שפספסנו ולא שאלנו? רגע לפני שנשאל מה השיר האהוב עליך שתרצה שנשמע.
אתה יודע, יש אולי קשר בין הדברים. אני... שמי חיים, קרוי על שם האורחיים הקדוש, חיי, דיברנו על חיים שזורים.
ביום האורחיים...
לא נולד.
הרב ידרי מתקשר אליך ביום פטירת האור החיים.
כן, וגם הרב גרוסמן 13 שנה קודם. בדיוק גם? באותו יום, כן.
וואו.
לא, אתה יודע, אשתי, יש אנשים שיש להם יום בשנה, ראש השנה, שתפללים. אשתי שהיא לא מיסטיקנית וכולי, אבל בכל אופן אנחנו...
איזו משפחה היא?
משפחת סובל, ירושלים, משפחה רחבה.
כמה בעניפה. ילדים יש לכם בלי עין הרע?
לנו 5, ברוך השם. החיים שלי, מי שמכיר אותי, אני גם זכיתי למוסר שיעור החיים הקדוש בכל מוצא שבת, וגם שהייתי ברשת בתוך הרשת, אבל זה לא בא להגיד שאני מוסר. אני באתי לומר שמאז שאני קטן, כשנולדתי, אז סיפור ארוך על שאימא שלי, הייתי בסיבוך הריון, והיא הלכה לקבר החיים הקדוש, והבטיחה שאם אני יוולד לבן, אתה יודע, אז לא היה אולטרסאונד, היא לא ידעה מה יש לה בבטן, אז...
בפעם מציק לי שאתה אומר, אז לא היה, אני עדיין משוכנע שאתה צעיר, זה לא...
זורם איתך, תודה.
שמואל הנביא לא היה חרדים, זה כאילו, הכל לא מסתדר לי.
כן, גם אתה יודע, אגב, זה היה אחרי, קצת לא הרבה אחרי 6 ימים, היית הולך משמואל הנביא ברגל דרך השוק לקבר האורחיים הקדוש, זה לא כמו היום, אתה יודע, היום לפעמים אני פוחד, אני אישית פוחד ללכת לקבר של האורחיים הקדוש, שזה מקום שאני נוהג ללכת אליו הרבה. אז אני זוכר את עצמי מאז שאני ילד קטן, כשאני עושה איזה מעשה קונדס, אבא שלי אומר לי, אתה מבזה את האורחיים הקדוש.
וואו.
כך גדלתי, אתה מבין את הלחץ? אני כנראה ודאי מבזה אותו, איפה שאני נמצא היום, לעומתו, אבל זכיתי, ברוך השם, ללמוד את תורתו. קצת, אתה יודע, אני מנצל את ההזדמנות, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני נוהג לעשות את ההילולה שלו, וגם רבי אריה, אתה יודע, הוא היה מגיע עד מגדל עמק, כל פעם בהילולה שהייתי עושה, ואני כל פעם אומר בציבור שמה, מזכיר, אתה יודע, מספר קצת על... ניסים ונפלאות שכולם מכירים על האורחיים הקדוש, אומר, מי שיזכה ללמוד כל שבת מהאורחיים הקדוש, הוא רואה ישועות גדולות. אז אולי, אתה יודע, זו הזדמנות כרגע. אני חיי שזורים בתוך הסיפור הזה, וכמעט כל דבר שקרה לי בחיים, מי למכור בית ולבנות בית, כל דבר, זה תלוי באורחיים הקדוש וביום ההילולה. אז הזדמנות ככה, אתה יודע, אם יצא משהו, אתה יודע, בסוף
חוץ מדי שבזור. תעביר אותנו לשיר הבא וחסר לך שזה לא השיר שאני חושב.
אם היו בני אדם מרגישים, כן, של האורחיים הקדוש.
אם אתם פה אותי, זה כבר יותר מזה. אתה יודע, שואלים אותי איך סדר הפודקאסטים שעולים.
כן.
אז אני אומר, תשמע, זה פחות או יותר לפי סדר ההקלטות, גם לא הכל תלוי בי, יש הפקה וזה, אבל אני אומר מפה להפקה, אנחנו חייבים לעלות את הפודקאסט הזה בשבת של פרשת כי תבוא, ששם נמצא מילים של האורחיים, תגיד אותם, כן.
אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה, היו מתרגשים,
משתגעים ומתלהטים אחריה, כן. חנו של הרב הלל פלאי שנשמע ברקע,
כן,
הביצוע זה... של... סרולי ורדיגר.
אני מאוד אוהב מוזיקה, אבל זה השיר שהכי השפיע עליי כנראה בחיים. אתה יודע, לקחו את המילים של מה שאני קשור, והפכו את זה למוזיקה. אותו רגע, אותו זמן היה...
גם ישי ריבו הפך את המילים האלה לעבריות יותר.
תודה להם, אגב. אז כאן המקום להגיד להם תודה.
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. חבר הכנסת חיים ביטון, תודה רבה לך.
תודה לך.
אם הוי בני יהודם מרגישים hoye banayudo margishim bemesikes varayves bemesikes varayves tevatoyru hoye banayudo margishim hoye banayudo margishe bemesikes varayves bemesikes varayves tevatoyru hoye hoye mishtaki shay ve anay hem kim lo yo ilam kez vezu le me yimu ki ato yiru koileles kon ato yivo iz shebu ilam ki ato yiru koileles kon ato yivo iz shebu ilam ki ato yiru koileles kon ato yivo iz to yiru koileles kala to yivo ishebu oyila oyi benayudam markishim benayudam margishim bemesikes varayves bemesikes varayves tevatoyru hoye benayudam margishim hoye benayudam margishe bemesikes varayves bemesikes varayves tevatoyru hoye hoye mishtagi imesla תחושיי בעניין כמו לא יולום כסף אוי זורוב למיימו כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבו יולום כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבו יולום כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבו יולום כי אתו יירו שבועילם כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבועילם כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבועילם כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבועילם כי אתו יירו כוי ללס כל אתו יבויס שבועילם
Toy voice, Shebu Oy Lam.